יום טוב ומבורך, כן, השנה...
אתה מתחיל עם הצום ב-8 בערב, נכון?
לא, אתה צריך לשים לב למה שכתוב, כי היות הזה בעצם צום נדחה, כשהצום היה צריך להיות בשבת, הוא נדחה למוצאי שבת, אז יש כל מיני הלכות שבדרך כלל בשנים רגילות, ממחר אני בעזרת השם בלינר אדבר על זה בשיעורים בבוקר, יש כל מיני הלכות שלא נוגעות ליום הזה בגלל שהוא נדחה, כמו למשל שההלכה, עד עכשיו זה היה מנהג לא לאכול בשר ולא לשתות יין אצל האשכנזים, או בשבוע שחל בו אצל הספרדים גם, אבל בערב תשעה באב זה דין, הלכה פסוקה, זה כבר לא מנהג, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, אבל זה לכל שנה. ברגע שהשנה נפל תשעה באב בשבת, ואז ממילא שבת אין אבלות בפרסיה, שבת אוכלים בשר ושותים יין, למרות שזה לכאורה גם תשעה באב, כאילו זה תשעה באב בעצמו בעצם, וזה נדחה. כן, רק צריך לשים לב שצריך להפסיק בזמן לאכול. זאת אומרת, יש מה זה נקרא סעודה מפסקת בצומות רגילים, שאז אוכלים רק...
לא, אבל מה זה? זה נכנס ביום
שבת בערב. כן, 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 כן.
סעודה שלישית?
כן, אבל אתה אוכל רגיל.
אתה אוכל רגיל.
אתה אוכל רגיל, כי זה לא סעודה מפסקת רגילה, לא הפיד. כי כשתשעה באב נופל באמצע השבוע, אז בסעודה המפסקת אוכלים רק תבשיל אחד. זאת אומרת, עושים סעודה בשביל הצום, ואז מתיישבים על הרצפה ואוכלים, יש המנהג לאכול ביצה ופרוסת לחם או דבר כזה. שיש בזה עוד הרבה הלכות על העניין של הסעודה המפסקת. אבל הסעודה המפסקת הזאת לא קיימת בשבת. כי בשבת, שבת, לא יושבים על הרצפה ולא עושים דברים כאלה, כי זה אין מנהגי
אבלות. אתה יכול לאכול בשר ואכול זה בהכנה לצום.
כן, כן. זה שבת.
בדרך כלל, עד היום
צמתי,
כל שנה אני אומר,
אני גם צמתי. טוב, אנחנו פרשת, פותחים את ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר. אז אתחיל מספר מילים על העניין של אלה הדברים, על זה יש דיונים עצומים. למה? כי אין כאן וו החיבור, ולכאורה אלה הדברים, כאילו זה דבר בפני עצמו. ומה כתוב כאן? אלה הדברים אשר...
רגע, עושים הבדלה?
כן, 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 עושים
הבדלה.
בלי יין? תגידי מה,
לא, ההבדלה בעצם מוצאי שבת זה בלי, בלי, לא בלי, אתה לא יכול לעשות עם יין. אתה לא עושה, אתה...
כבר רצון, נכנס, לא.
אתה עושה, רגע, שנייה אחת, איך זה הולך עם ההבדלה? ההבדלה, אני חושב שאתה עושה אותה... אני צריך לבדוק את זה, אבל אני חושב שאתה עושה המבדיל בין קודש לחול ואתה עושה את ההבדלה במוצאי תשעה באב, אני חושב.
למה אתה בדרך
כלל? אני צריך לבדוק את זה, אני לא זוכר.
בכל מקרה אתה עושה
הבדלה. לא, אני אומר, אני לא זוכר כרגע.
למה אתה עושה הבדלה? כאילו, בשביל
הבדלה? אתה מבדיל, מה שאתה אומר את זה, המבדיל בין קודש לחול.
כאילו, עברת לחול, אז אתה עושה הבדלה?
אתה מבדיל בין הקודש לבין החול. בדיוק כמו שאתה עושה קידוש. כן, בדיוק כמו שאתה קידוש, אתה מקדש את
היום.
מה, במה?
בהבדלה עושים ארוחה וקידוש?
לא, 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 לא. הבדלה זה הבדלה, יש מה שנקרא... הבדלה? הבדלה, יש לך אש, פסמים ויין. ויין. אומרים, את האש גילו במוצאי שבת. יש כל מיני מנהגים בדברים האלה, אבל הבדלה זה אש, פסמים ויין. לפעמים יש משהו שחסר, בגלל שתלוי אם זה מוצאי חג או ערב חג, ויש פעמים מוצאי שבת שהוא בעצם יום ראשון של חג. יש כל מיני...
ברכה שאתה אומר.
כן, כן, בוודאי, ברכה. עכשיו, יש מה שנקרא, הסעודה יש מלה ומלכה. מלה ומלכה זה סעודה שעושים אותה במוצאי שבת, שזה סעודה שתיקן אותה דוד המלך. זה כאילו ללוות את השבת החוצה, מלווה מלכה, מלווה את המלכה. אומרים שיש בזה סגולה גדולה מאוד לעשות את זה. בכלל צריך לדעת, תבין, כל הרעיון של האכילה והאכילה והאכילה, כאילו שאני רואים, מסתכלים, מה זה היהודים האלה רק מסביב לאכילה? כל הרעיון של האכילה הוא שצריך שאתה מקדש את האכילה. כי הרי מה נותן לך כוח?
האוכל.
האוכל. אז אם אתה מקדש את זה, אתה מקדש משהו מאוד יסודי. זאת אומרת, אנשים לא מבינים את זה, זה מאוד בעל חשיבות עליונה. עכשיו, פרשת דברים, כמו שנקראת משנה תורה גם. אז ישנם לפעמים דברים שלא כל כך מבינים, כי אומרים, אורחן קודש שכל ארבעת הספרים נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו כתב אותם מפי הגבורה. ואלה הדברים שכתוב בפירוש אשר דיבר משה, לכאורה אלה דברים שמשה רבנו דיבר. אז זה לא מסתדר עם מה, אומרים שאם בן אדם יבוא ויגיד שמילה אחת שכתוב בתורה היא לא מהקדוש ברוך הוא, לא מהגבורה, הוא כופר. והנה כאן לכאורה ספר שלם, לכאורה, שנכתב על ידי משה רבנו, איך זה מסתדר הדברים האלה? יש איזה כל מיני תירוצים וסיפורים, אבל אני חושב תירוצה שאני הכי אוהב זה שמשה רבנו בעצם, שאומרים אלה הדברים אשר דיבר משה, משה רבנו בשלב הזה של החיים מגיע לדרגה שבעצם הוא השופר של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שהוא מדבר זה בעצם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, שהרי הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר איתנו ישירות. אז הקדוש ברוך הוא כאילו מדבר איתנו דרך הפה של משה רבנו, וזה מה שהוא אומר, פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, משה רבנו מגיע לדרגה שאף נביא לא הגיע. בדיוק. הוא הגיע לדרגה שהוא ממש צינור, כמו שאתה לוקח רמקול ומדבר, אז זה לא הרמקול מדבר, מי מדבר? אתה מדבר דרך הרמקול. זאת אומרת, משה רבנו בקטע הזה הוא כאילו הרמקול של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למרות שמשה רבנו מדבר, זה לא משה רבנו מדבר. משה רבנו הוא רק הרמקול שמודיע את קולו של הקדוש ברוך הוא ואת מה שהוא אומר. זאת אומרת, באים להגיד לנו כאן שמשה רבנו מדרגה של כלי שרת, הוא הגיע לדרגת קדושה כל כך עליונה, שהוא כבר ממש משמש בתור כלי שרת של הקדוש ברוך הוא. וזה ההסבר שאני הכי אוהב. יש כל מיני הסברים כאלה ואחרים, אבל זה מסתדר עם הכל, כי אז אין לנו בעיה להבין באמת שגם מה שכתוב כאן זה מפי הגבורה, ובאמת כל מילה ומילה ועוד בתורה, זה בא מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עכשיו מה שאנחנו כאן חוזרים שוב על הפרשה של של המרגלים, שאנחנו דיברנו על זה כבר לא פעם ולא פעמיים, ויש כאן גם סדר כזה של תוכחה. בהתחלה כאילו הוא מוכיח אותם ברמזים, והוא מספר להם על כל מיני מקומות שבהם הם היו, שהם בעצם, לא תמיד אנחנו מכירים את המקומות האלה. אז מסבירים פרשנים שבעצם הרעיון כאן זה לא שאתה מכיר את המקומות או לא מכיר, או כן מכיר. זה לא שאתה מכיר את המקומות או לא מכיר. רכב פלסטין. זה לא שאתה מכיר את המקומות או לא מכיר, אלא פשוט המקומות האלה נועדו כמו די זהב, זה למשל, רמז על העגל. על העגל שהם עבדו אותו. או חיים קודם אמרה לו, אומר די זהב, הוא אומר די לזהב. הוא אומר שיש מדובר כאן בעצם על עבודת המידות. זאת אומרת, יש כל מיני הסברים שבאים בעצם להגיד, יש כאן איזושהי תוכחה, אבל התוכחה בהתחלה היא נסתרת, היא ברמזים, ואז פתאום משה רבינו מתחיל לתקוף בצורה חזיתית ואומר את הדברים כמו שצריך. גם לזה יש כל מיני הסברים. ואחד ההסברים אומרים שברגע שאתה מגיע לדבר על ארץ ישראל, כאן אין לדבר ברמזים. כאן צריך לדבר החשיבות של ארץ ישראל, הקדושה שלה, כאן צריך כבר לדבר כמו שצריך. עכשיו תראו מה שהוא אומר. כן, כל המה, תראו לתיאור, הוא תיאור כזה שבא לרמז לנו על כל מיני מקומות. רש"י מביא את המקומות ומסביר מה כל אחד מאחד עושה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר היום.
אבל אמרו שהלכו פחות מ-40 שנה.
מה?
איך זה מתבטא?
לא הבנתי.
אמרו שהלכו פחות מ-40
לא,
שנה.
לא, הם היו 40 שנה במדבר. הם לא הלכו כל 40 שנה.
הם לא הלכו הרבה בכלל. מה זה?
בדיוק. כשאתה מסתכל, אתה מסתכל, הם עשו 42 מסעות בסך הכל. כאשר רוב המסעות נעשו בשנה הראשונה. זאת אומרת, הרבה מהשנים הם בעצם היו באותו מקום.
הם עמדו על הגבול הירדני.
כן, זאת אומרת, זה לא...
על שפת כניסת ארץ ישראל, הם לא נכנסו, אבל...
עכשיו, תשימו לב עכשיו איך מתואר מעשה המרגלים בצורה שונה לגמרי ממה שאנחנו למדנו את זה פעם שעבר. אתם זוכרים שם כתוב שנשלחו על פי השם, וכאילו אם מסתכלים על הפשט, נראה כאילו שהיוזמה היא של משה רבינו והקדוש ברוך הוא, ולא בכלל של העם, אבל כאן כתוב אחרת לגמרי. הם מגיעים לזה, ויאמר אליכם, באתי מאתר המוריה אשר השם אלוקינו נותן לנו, ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, על ארש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. אנחנו נמצאים בשלישים, אתה מסתכל שם. ותקרבון אליי, זאת אומרת, היוזמה באה מאיפה? מהעם. כולכם, מה זה כולכם? רש"י מסביר, באו בערבוביה, בבלגן, זאת אומרת, לא בצורה מכובדת. בצורה מכובדת, קודם כל הזקנים, אחר כך הצעירים, קודם כל המבוגרים. כאן, בערבוביה, אבל אחד דוחף את השני. לא יפה להגיד, אבל זה בעצם מה ש...
עם ישראל חי
ככה. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו.
בתשעת הימים האלה אנחנו נוהגים לא לאכול בשר, אבל לאכול אחד את השני אנחנו כן נוהגים.
לצערנו הרב, וזה בעצם, וזה אנשים לא מבינים, זה כמו שהיום בבוקר אני אמרתי, שצריכים להבין שכל מנהגי האבלות, זה לא הרעיון של מנהגי האבלות סתם. הרעיון הוא לתקן את עצמנו כדי שיבנה בית המקדש. זה לא העיקר לצום או העיקר לנהוג מנהגי האבלות. העיקר הוא להבין דרך מנהגי האבלות שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו, כי זה עוזר לנו, כי אנחנו רואים שזה משהו קצת שונה. ויחפרו, אומר מה אומרים, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, זה כבר לא ויתורו, זה ויחפרו. וישובו, וישיבו איתנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הרים אשר נבוא אליהם.
מה יחפרו, מה יחפרו, יתכנסו לקרביים של כל ה...
עכשיו, אחד התירוצים אומר, שמה זה מה יחפרו, שהם טענו כאילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם, הם יקבלו הרבה אוצרות. שמורים שהכנענים יחביאו את האוצרות בתוך הבתים. אז הם כאילו הולכים כאילו לחפור, לראות איפה האוצרות. אבל יש הרבה תירוצים, אבל יחפרו זה נשמע לא טוב.
נכון, לא טוב.
יפה, זה מה שאני אומר. כשעבר יתורו, אז אתה בא, אתה הולך לראות. לחפור, לחפור זה לחפש את הבלגנים.
נכון.
יפה.
להיכנס יותר לעומק ולהביא את הרוע החזרה לשם.
נכון. ויתב בעיניי הדבר, מה זה ויתב? אמרת, אתם סיפרתם לי סיפורים, כי עוד הם יכולים, רוצים לגלות את ה... איפה האמורים הולכים להחביא את הזה, ופה ושם. אמרתי, אתם יודעים מה, יאללה. ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו ואלו הערה ויבואו את נחל אשכול וירגלו אותה. תשימו לב איך הכל כאן משתנה. הם כבר לא נקראים תיירים, הם נקראים מרגלים, חופרים. ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו עלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. עכשיו גם תשימו לב, הוא אומר טובה הארץ אשר נתן, אבל זה לא מדויק. נכון שהם אמרו טובה הארץ, ארץ זבת חלב, אבל הם אמרו כמה דברים רעים. וכאן כאילו אומר שלא אמרו שום דבר רע. על מי הוא מדבר כאן? על יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם היחידים באמת שאמרו רק טוב על הארץ. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באולכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. עכשיו תשימו לב, זה היה תשעה באב, הערב הזה. והם בחרו בחייה של חינם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אסדר לכם שיהיה לכם סיבה לבכות. ולכן הרבה אסונות קרו בתשעה באב, כולל האסון הגדול של חורבן בית המקדש, קרה בתשעה באב. בגלל אותה בחייה, על מה? תשימו לב, על מה הבחייה הזו? ושנאת השם אותנו. זו שנאת חינם בהתגלמותה. איך אפשר לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו ממצרים, עשה לנו ניסי ניסים, הביא אותנו במדבר 40 שנה, הבגדים גדלו עליהם, מים היה למבאר של מרים,
אוכל ירד מהשמיים,
שום, איך אומרים, כל הנחשים והעקרבים הענקים שהיו שם לא נגעו בהם, היו כמו, סליחה, חיות מחמד. אחרי כל הטוב הזה הם אומרים בשנאת השם אותנו? הרי אין שנאת חינם יותר גדולה. עכשיו השורש הזה של השנאת חינם הזאת חלחל. אחרי צריך להבין מה קשור שנאת חינם לקדוש ברוך הוא לשנאת חינם שנקרא בית המקדש שהייתה בין אדם לחברו.
זה מה שאומרים היום. איפה היה קדוש ברוך הוא כשהיה...
אבל זה בדיוק העניין.
זה בדיוק השנאת.
לא, הרעיון הוא שכשאני שונא את הקדוש ברוך הוא, אני שונא את הבריאה. אני שונא את האנשים. כשאני שונא את האנשים, בדיוק, אותו דבר. למה? כי מי ברא את העולם? מי ברא את בני האדם? הקדוש ברוך הוא. איך הוא ברא אותם? בצלם דמות תדמיתו. זאת אומרת, שאני שונא בן אדם, את מי אני שונא? את הקדוש ברוך הוא. כשאני שונא את הקדוש ברוך הוא, אני שונא את הבן אדם. זאת אומרת, השנאת חינם לקדוש ברוך הוא הובילה בסופו של דבר לשנאת חינם של בני אדם, בינינו לבין עצמנו. ולכן נחרב בית המקדש. זאת אומרת, אותה שנאת חינם חלחלה ומחלחלת עד היום, כי כל דור שלא קם בו בית המקדש, הוא כאילו החריבו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנער את הידיים ולהגיד, מה, זה קרה לפני 2000 שנה, זה לא מעניין אותם. לא. אנחנו אשמים בדיוק באותה מידה, כי כל עוד שהוא לא קם, מי אשם? אנחנו. ואנחנו לא צריכים הרבה, דיברתי את זה בשבוע שעבר, כתבתי על זה בדבר תורה, אם בן אדם יוצא לחפש חנייה, ולא משנה עכשיו מי ומה, כל אחד מספר לך סיפורים, להצדיק טעו, להצדיק, זה ריבונו של עולם. היה כאן ויכוח על חנייה, ובן אדם נרצח. נקודה. וזה ממש לא משנה מי צודק ומי לא צודק. לרצוח בן אדם על חנייה? מי שמע דבר כזה בחיים? וצליחה. אנחנו רואים את הדברים האלה קורים מדי יום ביומו, שאנשים מתווכחים והולכים מכות, ומה לא עושים בשביל השטויות הכי גדולות שיכולות להיות. זה שנאת חינם. אנה אנחנו עולים, אחינו אמסו את לבבינו לאמור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, גם בני ענקים ראינו שם, זאת אומרת, באו וסיפרו להם סיפורים כאלה, הפחידו אותם. ואומר עליכם, לא תרצון ולא תירון מהם, השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם ממצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אתם ראיתם את כל מה שקדוש ברוך הוא עשה לכם, איזה דברים נפלאים, איך אתם יכולים לחוף לדבר כך? אשר נשא עשה השם אלוקיך, כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה, ובדבר הזה עיניכם מאמינים בהשם אלוקיכם? הקדוש ברוך הוא שעשה לכם את כל הניסים והנפלאות במצרים, בים סוף, ולקח אתכם, אתם לא מאמינים לו שזאת ארץ זבת חלב ודבש? שאתם צריכים להיכנס? איך זה יכול להיות דבר כזה? הולך לפניכם
בדרך... אז כאילו בעצם
שליחת המלאדים
הייתה מיותרת.
היא לא הייתה מיותרת, אנחנו הסברנו את זה. כי מה שקרה זה בעצם הייתה, ברגע שהם באו וביקשו, זאת אומרת שיש ירידה באמונה. ברגע שיש ירידה באמונה, תראה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בהתאם לאמונה. מה הכוונה? בהתאם לביטחון באשר. שזה כמו אותה שאלה, כמה אני צריך לעבוד, כמה אני צריך להשקיע, וכמה אני צריך ללמוד, וכמה אני צריך זה. זה הכל שאלה לכל אחד ואחד אישית. ככל שאתה תאמין יותר, אתה צריך פחות לעבוד, פחות להשקיע. ככל שאתה תאמין פחות, אתה צריך יותר להשקיע. למה? כי הטבע בעצם והקדוש ברוך הוא משתלבים ביחד. אם אתה מאמין בטבע, הקדוש ברוך הוא נותן אותך בידיים של הטבע. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא זה שמשגיח ונותן לך את הכל, בלי שום בעיה. עכשיו, באמצע יש את כל הדרך. עכשיו, ככל שאדם יותר מאמין, הפרנסה תבוא לו יותר בקלות. ככל שאדם יותר מאמין, הקדוש ברוך הוא יותר ידאג לו. כי זו המטרה, הבסיס של הכל זה אמונה. זה הבסיס של הכל. עכשיו, אמונה, וחשוב להבין, אמונה היא מעבר להיגיון. נכון. חשוב להבין את זה. אנשים לא מבינים את זה, חושבים שזה מדע. זה לא מדע. אמונה היא מעל...
איפה, אני רוצה אותו פיזית, ואז אני אאמין פה.
יפה. זה בדיוק, זה בדיוק. אז זה לא אמונה כבר.
הם מפעילים את ההיגיון, במקום להפעיל את האמונה.
נכון, את כי זה, אבל זה כבר לא אמונה. זה בדיוק הרעיון. תחשוב, אם אני רואה את זה, אז אני מאמין בזה? לא, אני רואה את זה. אני צריך להביא את האמונה למצב של ראייה. אבל זה אמונה. זה מעל לטבע. אמונה זה מעל למה שאני רואה. זוהי האמונה. זה, מה, כדי, בוא נמחיש את זה. ילד יודע שאבא אוהב אותו?
כן.
הוא מאמין בזה באמונה שלמה. זו אמונה. זה אמונה. ילד יודע שאבא יכול לעשות הרבה דברים. גם אם הוא לא רואה אותם, הוא יודע שאבא יעשה בשבילו הכל. זה אמונה. וזה בעצם הדבר שאנחנו צריכים תמיד לחזק אותו, לתחזק אותו. וזה לא קל. עכשיו גם כאן מה הוא אומר? אתם בעצם לא מאמינים. אם אתם יכולים לבוא אחרי כל מה שאתם ראיתם, ולבוא ולהגיד שבשנאת השם אותנו, יש לכם בעיה רצינית באמונה. כי בוא נגיד, כל הדברים שקרו, עד הרבה, מה הם צריכים? להגביר את האמונה אצלכם. ואתם לקחתם את זה לכיוון ההפוך. אולי, אולי, אולי בגלל שהם ראו ניסים גלויים כל הזמן, אז עוד פעם, מה שהם לא ראו, הם לא יכלו להאמין. אני לא יודע, לא נכנס לזה, אבל ברור לנו שיש כאן בעיה. יש כאן שבר גדול, יש בעייתיות. הולך לפניכם בדרך, לתרו לכם מקום לחנותכם, באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומה. וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף וישרע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי, אתם לא תראו את הארץ הזאת. רק שני אנשים יראו את זה, כלב בן יפונה הוא יראנה, ולא אתם את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחר השם. כי הוא זה שקם ואמר ודיבר את האמת. וכאן הוא אומר עוד דבר, שאני לא אכנס אליו כרגע, גם בי התענף, עכשיו גם אני אכלתי אותה בגלל ההתנהגות שלכם ולא נכנסתי לארץ. מה זה קשור בעצם? הרי אנחנו יודעים שבגלל מי מריבה הוא לא נכנס לארץ, אז מה הוא מכניס כאן את הקטע הזה של המרגלים? לא בגלל המרגלים הוא לא נכנס לארץ, אלא שדבר קשור בדבר. כי בעצם כל הרעיון של מי מריבה היה, אמר לו, למה לא דיברת אל הסלע והקיט אותו? זאת אומרת, למה לא הבאת את האמונה של עם ישראל לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, והייתה הזדמנות? וזה בעצם גם הייתה הזדמנות שהתפספסה כאן. מה היה חטא המרגלים? חטא של אמונה. וכך בעצם, בגלל חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו כאילו דרך לתקן, והדרך לתקן הייתה דרך לדבר עם הסלע. אבל הוא היכה את הסלע, היות והוא היכה את הסלע, הוא בעצם החזיר את המצב של חטא המרגלים חזרה, ולא תיקן את חטא המרגלים. ולכן, כאילו זה דבר גורר דבר, שזה מתגלגל מהזה, והרעיון הוא גם רעיונית, זה לא בדיוק כל כך עונש, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אומרים, מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. אז אומרים, מה זה מזמור? צריך להיות קינה. מדובר חורבן בית המקדש במזמור הזה. אומר, מה זה מזמור? מזמור זה בגלל שמשה רבנו לא נכנס לארץ. למה זה מזמור? כי אם משה רבנו היה כן נכנס לארץ במצב כזה של אמונה, והם היו חוטאים, אז בית המקדש לא היה יכול להיחרב. למה? כי משה רבנו, כל מה שהוא עשה, על ידי גזרה משמיים, כמובן, זה חי לעולמים. זה אי אפשר לפגוע, אי אפשר לפגוע בזה. אז אם משה רבנו היה זה שהיה בונה את בית המקדש, אי אפשר היה.
כל מה שהוא נגע בו חי לעולמים?
כן. אז אי אפשר היה בעצם להרוס את בית המקדש. ואם אפשר להרוס את בית המקדש, את מי היה הקדוש ברוך הוא הורס?
עם ישראל.
את עם ישראל. לכן מזמור לאסף. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזמר בגלל שמשה רבנו נכנס. זאת אומרת, בעצם משה רבנו, האי כניסה שלו לארץ ישראל, זה לא כל כך עונש כמו בעצם הצלה לעם ישראל, וגם בעצם, מויש עלי, אתה לא גמרת את התפקיד שלך.
אבל הקדוש ברוך הוא אחר כך חזר, עזר מאוד לעם ישראל להיות מושמד כמעט חלקו השואה?
הסיפור עוד פעם לזה, אנחנו לא, אנחנו פשוט זו אותה גברת בשינוי הדרת, אין חדש תחת השמש. אמרנו פעם, מצרים כמה יצאו? זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש, זה דבר שתמיד היה. אנחנו לא, עוד פעם, אנחנו נבחר.
גם בסיפורי נוח, הוא שמיד את כל עם ישראל.
אנחנו נסחרנו, לא, כל העולם.
כל היהודים, חלק מהם זה עם ישראל.
זאת אומרת, עוד פעם, חשוב, אני רוצה עוד פעם, היות אנחנו כבר מדברים...
נכון, כי זה לא היה יהדות.
איתי, איתי, היות אנחנו מדברים ברמות כאלה, אז אני רוצה עוד פעם שנגדיר לעצמנו את המצב שלנו בעולם הזה, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים בכלל. צריך לדעת להבין שהעולם הזה זה עולם השקר. זה אלמא דשיקרא, זה לא עולם אמיתי. זה עולם וירטואלי, אנחנו חושבים שהוא אמיתי. הדבר האמיתי היחידי זה הנשמה. והנשמה היא נצחית. זאת אומרת, תכניסו את זה לראש עמוק, עמוק, עמוק. הגוף הוא לא נצחי, הנשמה היא נצחית. היא משהו שבא מלמעלה. רק מה? היא ירדה למטה, בגלגולי גלגולים כאלה ואחרים, כדי לבוא ולרכוש בעצם את הקרבת השם. כדי לבוא ולעשות משהו. כי אחד הדברים המעניינים, זה הרב דסלר כותב על זה, ש... למה אתה אוהב אנשים? למה אתה אוהב בן אדם? אתם יודעים מה הסיבה שאנשים אוהבים אחד את השני? הסיבה הכי גדולה, הכי חזקה, אתם יודעים מה היא? למה אוהבים אחד את השני? את מי אתה אוהב?
אינטרסים.
מעל האינטרסים. אהבה אמיתית. את מי אתה אוהב?
את הקדוש ברוך הוא, כאילו האבא שלנו.
אתה אוהב את הילדים שלך, אוהב את ה... כן. אתה אוהב את מי שאתה נותן לו. אלה עובדות החיים. אם אתה רוצה... לא. אם אתה רוצה לאהוב מישהו, הדרך לעשות את זה זה לתת לו. אתה אוסף חתול ברחוב, מטפל בו, פתאום מתפתחת בינך לבין החתול לאהבה. מה יש לך עם החתול בכלל? ברגע שאתה מטפל בו, והוא זקוק לך, ואתה נותן לו, זה רגש כזה שנוצר, נוצר אהבה. ככה גם, יש לו סיפור בהנגרח, זה הרב דסלר מספר את זה, סיפור ידוע, שמזמן מלחמת העולם השנייה, היה זוג שהיה חי באירופה, באחד המקומות שם שהנאצים שם השתוללו לצערנו הרב, והאימא הייתה נראית, זה היה זוג צעיר עם ילד קטן, תינוק, והאימא הייתה נראית ארית, הייתה נראית גרמניה, ואבא ראו שהוא יהודי. והילד בוודאי ש... אז מה היה? אז האימא נשארה אצל אחד מהמשפחות שם בכפר, בתור כאילו בת משפחה שלהם, והוא והבן ברחו. הם התגלגלו והגיעו לאנגליה וניצלו. אחרי המלחמה הוא ברר מה קורה, לחפש אותה, ומצא אותה שבאמת היא נשארה באותו מקום והיא עברה את המלחמה בשלום. עכשיו, מה שקרה זה שקרה תופעה מאוד מעניינת, שמי שהסתכל על הזוג הזה ראה שהילד קשור לאבא יותר מה שקשור לאמא. לאמא הוא התייחס די באדישות. ולעומת זאת, לאבא היה מאוד מאוד קשור, וגם האמא... זה לא היה כמו אימא רגילה.
אז
הרב דסלר אמר שכאן הוא ראה בעצם את ההוכחה הזאת לעניין הזה. ברגע, כל עוד שהיא טיפלה בילד, אז בדרך כלל למי הילד קשור? לאימא. לאימא. ברגע שהיא התנתקה מהילד, ומי שטיפל בילד זה היה אבא, הקשר בינו לבין בנו התחזק הרבה יותר, והקשר בין האימא לבן נחלש. וכאן אתה רואה בעצם, וזה, תתחשבו על זה במציאות, אתם תראו. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להגיע לבאהבת לרעך כמוך, או אחת הדרכים באמת, דרך מאוד מעניינת, זה לתת, פשוט לתת. תן לי מישהו, תיתן לו, תראה, אתה מפתח את הרעת, לקבל, זה לא מביא אהבה. לקבל זה אהבה מזויפת, זה אהבה חיצונית. כי ברגע שהוא לא ייתן לך, אז אתה כבר לא כל כך תאהב אותו. עוד אתה מסוגל עוד לסנוע אותו כי הוא לא נותן לך. ודרך אגב, אנשים לא אוהבים להישאר חייבים, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים שלפעמים, חסד זה לתת למישהו להחזיר לך טובה. ואם אתה, עוד פעם, לא נותן לו, לא נותן לו להחזיר לך את הטובה, אתה לא בסדר. למה? כי הקבלה היא נתינה. הקבלה הזאת היא נתינה. כי הרעיון הוא מה עומד מאחורי מה שאני עושה. זאת אומרת, כשאני לוקח, אז אני כאילו לקחתי. אבל אם אני לקחתי בשביל לתת, אז אני לוקח או נותן? אני נותן. כי המטרה שלי היא נתינה. עכשיו, אם אני לקחתי בשביל לקבל, אז זה ברור. עכשיו, לא רק זה, אם אני נתתי, אני נותן, אבל נתתי בשביל לקבל. נתתי למישהו משהו, כי ידעתי שאם אני נותן לו, הוא ייתן לי עכשיו משהו אחר. יפה. אז זה לא נתינה, זה לקיחה. זאת אומרת שזה לא הפעולה שאני מבצע, אלא זה מה נסתתר מאחורי הפעולה.
זה השוחד.
נכון, נכון, נכון.
לא זה השוחד במדינת ישראל.
אבל זה, אבל זה בדיוק העניין. אז לכן אתה רואה כמה פסיכולוגיה תמונה, דרך אגב, הספר של המכתב מליהו של הרב דסלר, זה 5 כרכים, נדמה לי או 6, זה ספר, אמרתי לכם זה כמה, זה ספר פסיכולוגיה, איך אומרים, שמבוסס על היהדות, ובאמת הוא מדהים, הוא מקיף את כל תחומי החיים, ואתה רואה באמת שם את הדברים, דברים מדהימים.
זה לא קל גם לקחת. זה קשה מאוד לקחת. יש כאלה שיודעים לתת בקלות, אבל לקבל קשה להם.
נכון, וזה עוד פעם, זה וחשוב להבין, לא רק זה.
אתה מרגיש שאתה הוא זה שנותן כל הזמן.
אתה לא רגיש, הרי זה הסיבה שהנשמה ירדה למטה. כי הייתה מקבלת, בלי לעשות כלום בשביל זה. אז באיזשהו מקום היא הרגישה, מה זה, זה לא, אני לא מרגישה, זה לא קרבה אמיתית. אני לא עושה כלום. אני רוצה לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא את הנשמה לכאן, כדי שהיא תעשה, ואז מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתעדקת ונוצרת אהבה. וזה דרך אגב בזוגיות, כשרוצים שהאהבה תפרח, צריך לתת אחד לשני. ברגע שנותנים, יש אהבה. אם נותנים רק לקבל, אין אהבה. וזה עוד פעם רעיונית, מה שתמון מאחורי הדברים. עכשיו, כאן מה קורה לנו? כאן אנחנו נמצאים במצב שעם ישראל צריכים להיכנס לארץ, באים המרגלים, והם בעצם גורמים לעם ישראל לפחד מלהיכנס לארץ. האמונה בעצם נעלמת, ואז מתחיל הבעיה. עכשיו, זה לא נגמר בזה. יפה. ותענו ותאמרו אליי, זאת אומרת, הוא אומר להם, תשמעו, אתם עכשיו, הקדוש ברוך הוא גזר, שאתם לא נכנסים לארץ. הדור הזה כולו ימות במדבר. עכשיו 40 שנה הולכים לתאם במדבר, רק הדור הבא הוא זה שייכנס. ותענו ותאמרו אליי, חטאנו. שמעו, חטאנו, עשינו טעות, אנחנו רוצים לתקן. אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר ציוונו השם אלוקינו, לכאורה, תשובה נפלאה, ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותעינו לעלות הארץ. ויאמר השם אליי, אמור להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. אני מזהיר אתכם, אל תלכו, הקדוש ברוך הוא לא איתכם. ואדבר אליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו ותעלו ההרה. ואז מה קרה? ויצא האמורי, היושב בהרה הוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. מה קרה כאן בעצם? לכאורה יש לנו כאן בעיה. מה הבעיה? הרי מה עם הישראל אומרים? אי אפשר להיכנס, למה? כי ירגו אותם. מה קורה במציאות? הם נכנסים ו...
הורגים
אותם. אז מה הולך כאן? אז נכון, אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לכם, לא לעלות, כן לעלות, אבל במציאות הקדוש ברוך הוא, כאילו כאן קצת יש בעייתיות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? תשימו למה כתוב כאן. כאשר תעשנה הדבורים, מה רוצה התורה להגיד לנו עם הדבורים האלה? מה נכנסו הדבורים למשוואה כאן? כשאתה הולך לרדות את הדבש מהכברת, אם אתה נכנס לשם, מה אתה עושה? אתה עושה מדליק אשן, וכל הדבורים עפות מהאשן, ואז אתה הולך בכיף, לוקח את החלות דבש, והדבורים אחר כך חוזרות. חוץ מזה, אתה גם לובש בגדים מיוחדים, והכל. עכשיו, תאר לעצמך שבן אדם בא לגנוב. הוא יכול להדליק אשן, יכול להדליק אש, אם הוא ידליק אש, מיד יעלו עליו. עכשיו, אם הוא הולך בלי האש, מה יהיה? יקרה לו, מה שנקרא, לא מדובשך, אבל מעוקצך. הדבורים, מה זה יעלו עליו? יעקצו אותו. וזה בעצם מה שקרה כאן. מה אומר להם משה רבנו? חבר'ה, אתמול, אתם הייתם בלבטים. הקדוש ברוך הוא אמר לכם להיכנס, הייתם נכנסים עם ארון הקודש, עם אשן, עם עננים, עם לבוש מיוחד, עם תורה הקדושה מובילה, עם הקדוש ברוך הוא איתכם. בלבטים! כולם היו בורחים מפניכם. ואתם הייתם רודים את הדבש. אבל עכשיו אתם נכנסים כמו גנבים בלילה. הקדוש ברוך הוא לא איתכם. אין לכם משהו שיגן עליכם, אין לכם שום דבר, ואז כמו בכברת יבואו הדבורים ויעקצו אתכם. אבל כל זה טוב ויפה, עדיין יש כאן עוד עומק נוסף לסיפור. כי מה אמרנו? יש לנו בעייתיות עכשיו. כי לכאורה עכשיו עם ישראל שרואים שאלה שעלו ונכנסו, נהרגו, יכולים להגיד, המרגלים צדקו. הנה עובדה. עם ישראל עשה תשובה לכאורה במרכאות, והקדוש ברוך הוא רצה להוכיח לעם ישראל שידעו ויבינו את זה עד הפסיק הקטן, שהסיבה היחידה של כל מה שקורה בעולם הזה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס, נכנסים. לא להיכנס, לא נכנסים. אז מה הוא אומר? מה קורה לדבורה אחרי שהיא עוקצת?
מתה.
מה עשה הקדוש ברוך הוא? בשביל זה כתוב כאן, וזה דבר, זה הרב זלמן סורוצקי, זה בפירוש הסבר מדהים, מדהים, מה נכנסו לדבורים כאן לכל הסיפור? אז כל הסיפור עם הכברת, הכל טוב ויפה, עכשיו תשימו לב מה קורה מהצד השני. הרי אומרים כל כנעני שנגע, האמורי, סליחה, כל אמורי שנגע בעם ישראל, מה קרה לו? הוא הרג יהודי, מה קרה לו? מת על המקום אחר, כמו הדבורה. כמו הדבורה. זה כאשר הכתוב. אז מה ראו עם ישראל? עם ישראל ראו שמי שעומד מאחורי התמונה זה הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לכם, אל תעלו, מי שעלה נהרג. מצד שני, מי שולט בעניינים? הקדוש ברוך הוא. אז גם אלה שבאו להרוג, הקדוש ברוך הוא הרג אותם, כדי לראות שהוא שולט בתמונה. עכשיו, יש כאן עוד נקודה שמישהו הוסיף, אני לא זוכר מי זה היה, אחד מהגדולים גם, אומר, תראו, בוא נסתכל מנקודת מבט של הדבורה. הדבורה, בוא נגיד, יודעת שעכשיו שהיא הורגת את היהודי, שהיא הוקצת אותו, את אותו בן אדם, היא תמות. בכל אופן היא עושה את זה. אומר, זה אסונים של עם ישראל. הם מוכנים להרג, העיקר להרוג יהודים. עכשיו, תראו כמה תובנה יש במילה אחת כאן שמופיעה. דבורים. כמה תובנות יש בדבר המדהים הזה. זה פשוט מדהים לראות את זה. בקיצור, אומרים משנכנס אב, ממעטים בשמחה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. הרב אדם סיני מסביר, לכאורה, הרי יהודי צריך להיות בשמחה כל הזמן. אז איך יכול להיות שאת באים ואומרים לנו חזל שצריך למעט בשמחה? אז הוא בא ואומר, הוא אומר דבר מדהים.
בתשעה באב.
לא, לא. בתקופה הזאת, בחודש אב. חודש אב צריך למעט בשמחה.
כל חודש אב או עד תשעה באב?
עד תשעה באב בעיקר. אבל רגע, תכף, זה עד תשעה באב, תכף תבינו מה זה למעט בשמחה. הוא אומר, הרי אנחנו לוקחים עלינו כל מיני מנהגים. לא ללבוש משהו חדש, לא לקנות דברים חדשים וזה. אז אנחנו בעצם ממעטים בשמחה. הוא אומר, צריך למעט בשמחה. מה זאת אומרת? אני לא אקנה, אני לא אעשה דברים, אבל אני אעשה את זה בשמחה. יהודי תמיד שמח. זאת אומרת, גם כאשר הוא ממעט...
תקבל את מה שאתה מוכן לעשות, אתה תהיה שמח תמיד.
הוא אומר, לא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שאתה ממעט מעצמך, אתה נגיד מתרחץ במים קרים או לא מתרחץ, כל מיני מנהגים כאלה שמקשים עליך את החיים. אבל איך אתה עושה את זה? בשמחה. זה המשמעות של מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה.
ולשמוח עם זה.
למה? בגלל האמונה.
בגלל האמונה.
זאת אומרת, זה עניין...
זה מה שצריך להיות בתקופה.
נכון. נכון.
אז זה הפירוש של המילה ויקטו.
כן.
זה לא ויקו, אלא ויקטו.
ויקטו?
כן. לא, אני אומר, זה פשוט מדהים.
ויקטו.
שאני פעם ראשונה...
גם איתו וגם אוקו.
כן. שאני ראיתי פעם ראשונה את ההסבר הזה, פשוט מדהים. טוב, אנשים עושים לי לו, קוראים את התורה. כאשר יקטו הדבורים. מה? נכנסו הדבורים למשוואה. מה באים לספר לנו? אבל פתאום...
תשמע, הדבורה גם תוקפת וגם נפגעת.
נכון, לא בזו מה שאומר. כן, אבל זה גם, זה כל מי שמיים.
תוקפת וגם מתה אחר כך. בידוק
בית המקדש שנחרב נקרא כאן בית הבחירה. זה עוד כמה נקודות מעניינות שנבין את החומרה של תשעה באב, עוד כמה דקות אנחנו
נקרא.
מה זה בית הבחירה? למה הוא נקרא בית הבחירה? בית המקדש. מה הקשר בין בית המקדש לבית הבחירה? גם כאן הרב אדם סיני אומר לנו הסברים יפים ונפלאים. אומר הרב אדם סיני, מה זה בית הבחירה? בית הבחירה זה שלכל אחד ואחד יש נקודת בחירה. עכשיו, למה אני עושה את מה שאני עושה? האם אני עושה את מה שאני עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ואני חייב לעשות את זה ואין לי ברירה, או שאני בוחר לעשות את זה? יש הבדל גדול. כשבן אדם בוחר לעשות משהו, הוא עושה את זה עם כל הלב. כשבן אדם עושה דבר, דיברנו על הדבורים, אז הוא עושה את זה מחוסר ברירה. וזה לכן בית המקדש נקרא גם בית הבחירה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם יגיע לקדושה מנקודת בחירה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור להיות קדושים. לא לעשות את זה בגלל שאנחנו חייבים לעשות את זה, כי מי שעושה דברים בגלל שהוא חייב לעשות אותם, זה לא הרגשה טובה. הבן אדם שבוחר לעשות, אתן לך דוגמה.
זה מתקשר לשמחה שדיברנו.
נכון, זה הכל קשור ביחד. נכון, נכון.
שבן אדם עושה את זה כי הוא חייב, הוא לא שמח שהוא עושה את זה.
בוודאי שלא.
בן אדם
שבוחר, אז הוא יכול להגיע לשמחה. עכשיו, מה הכוונה? שאתן לכם דוגמה, שם לדוגמה, לבן אדם, לוקחים אותו, שמים אותו בקורס בצבא, שהוא לא רוצה להיות שם. מה זה קורס של קומנדו, לא יודע של מה. הוא לא רוצה להיות שם. מישהו המליץ עליו, הכניס אותו בכוח לשם. איך הוא מרגיש? על המסעות, בלגן, הוא רק מת, מת שיזרוקו אותו משם. לעומת זאת, מצד שני, באותה מחלקה, רוב הבחורים, ונגיד בחור אחד, כל החיים שלו חלם להיות חייל קומנדו. הוא בחר להגיע לשם, ולא רק זשש מיניות באוויר כדי להגיע לשם. ובכל מסע וכל קושי שבא עליו, הוא מקבל אותו בשמחה ואהבה. וזה בדיוק הרעיון. ונסיים במעשה ידוע, שעוד גם אותו פעם דיברנו עליו, מעשה ברוחל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורים, היה מכריז ואומר, מן באי למזבן סם חיים. מי רוצה לקנות סם חיים? עוד כנלה.
דיברנו על הדבורים.
רבי ינאי, אבא יתי.
זה נראה לי צירה או שזה...
לא, זה דבורה, זה
דבורה. זה דבורה, כן.
רק דיברנו
על הדבורים.
אמרתי, כן, אתה רואה? בא הקדוש ברוך הוא ממציא שלנו. רבי ינאי היה יתי פשיט בטורקלין. רבי ינאי יושב בטרקלין שלו, והוא שומע מה שהוא מדבר. שהוא הולך ומוכר סם חיים. אמר לי, תק לאבא, זבין לי. אמר לי, לב אן צריך לי ולא דקבתי. יצא החוצה, ביקש לקנות את אותו סם חיים. אטרח עליו, הבן אדם אומר לו, מה, לא, זה לא בשבילך. זה לא, מה, אתה, זה בשביל אנשים רגילים, לא, אתה רב גדול, אתה, מה, אתה לא צריך את הדבר הזה. אבל הוא, אטרח עליו, לא, 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 את, איך אומרים, תרח עליו, לא נתן לו מנוחה. אמר, אני רוצה, סליק, כן, התעקש. אומר, סליק לגבי, הוציא לו ספר תהילים, הראה לו פסוק. מי האיש שחפץ חיים? מה כתיב בתרי? מה כתוב אחרי מי האיש חפץ חיים? נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר, שומט פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי ינאי, טוב, כל הדברים האלה שאנחנו כאן אומרים, זה לכאורה דברים פשוטים. באמת רבי ינאי, אחד מהגדולים שבגדולים, זה, מה, הוא לא ידע את ההסבר הזה? תשימו לב מה הוא אומר. אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוחל זה ועודי. אומר רבי ינאי, כל החיים שלי לא הבנתי את הפסוק הזה כמו שצריך עד שזה בא והבהיר לי את זה. הסביר הרב אלישיב זצ"ל שהוא סיפר על רבי שר סלנטר ששמע על חסיד רבי לייב מקלם שמו הלך לפניו. הוא הלך ופנה אל חנווני באמצע היום והציע לו שבמשך שעה הוא יישב במקומו על מנת שאותו חנווני יוכל ללכת לבית המדרש ללמוד. ואמר, זהו חסיד אמיתי. ומה הכוונה? בן אדם שמוכן, בן אדם בדרגת אמונה כזאת, שיודע כמה שווה כל מילה של תורה, והוא רואה את החבר שלו, שלא נמצא בעולם הזה, והוא יודע שהוא מפסיד, והוא מוכן ללכת ולהפסיד חלק מהעולם הבא שלו, בשביל שהחבר שלו יוכל ללכת ללמוד. הוא אומר לו, תשמע, אני אחליף אותך בחנות. לך תשאר תלמד שם. זו גדולה של בן אדם. זה ואהבת לך כמוך אמיתי. זה באמת חשוב. וכאן אומר, זה החידוש שהתחדש לרבי ינאי. עד עכשיו רבי ינאי חשב שתורה לומדים איפה? רק בבית מדרש. פתאום התברר לו שאפשר ללמוד תורה גם ברחוב. הרי אותו רוחל מה עושה? ומה זה רוחל? רוחל זה אחד שמפיץ לשון הרע. רחילות נקראת על שם הרוחל. והנה הוא למד חידוש עצום. אותו רוחל שהוא הסמל של רכילות של לשון הרע מלמד ברחוב אנשים לא לדבר לשון הרע. חידוש עצום. מי האיש שחפץ חיים? הוא אומר לו, זה איך הוא שם חיים. הוא אומר, עד עכשיו חשבתי שזה רק אפשר ללמוד במדרש. עכשיו התחדש לי שמה שכותב נוצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. אומר שלמה המלך שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אומר, תראה מה זה, איזה חידוש התחדש לי. ובאמת מתברר שמי האיש החפץ חיים, כל אחד יכול להשיג את החיים. מה שהוא צריך רק לעשות זה ליצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. וסור מרע ועשה טוב, גם על זה אני רוצה גם לתת הסבר, וזה אנחנו נסיים להיום. סור מרע ועשה טוב, נתנו את ההסבר הזה גם כבר מספר פעמים. יש מה שנקרא דעה שאומרת בשביל לעשות טוב. מה?
בפרשת השבוע?
כן, זה לא. יש דעה שאומרת סור מרע ועשה טוב. לא, לא כל מה שאמרת בפרשת השבוע, זה מתקשר הכל לזה. יש דעה שאומרת, קודם כל בשביל לעשות טוב, להיות צדיק, אני צריך לסור מהרע שאני עושה. וזה לא פשוט. זאת אומרת, קודם כל, תסור מהרע, ואז תעשה טוב. וזה לא פשוט, כי בן אדם שתמון בתוך הרחוב, בתוך חיי העולם הזה, אתה אומר לו עכשיו, תראה, תשמור שבת, תשמור כשרות, תשמור זה, תשמור זה, ורק אחר כך אתה יכול לקיים מצוות, הוא בחיים לא יגיע לזה. זה קשה מאוד. זה רק באמת אנשים מאוד מאוד חזקים. ראיתי הסבר יפה שאומר, אומר, סור מרע על ידי עשייה טוב. וסור מרע, איך אתה סור מרע? על ידי עשה טוב. וסור מרע ועשה טוב, איך תעשו מרע, תעשה טוב. הוא אומר, הפוך. קודם כל, תעשה טוב. ברגע שתתחיל לעשה טוב, תתחיל לקיים מצוות. תדליק נרות שבת, תשמור קצת שבת, תעשה זה. מתוך זה, אחר כך תגיע לסור מרע. כי ככל שאתה תלמד יותר ותיכנס יותר לעניינים, אתה תבין את מה שאתה עשית ותתקן. זאת אומרת, וזה בעצם הדרך הנכונה, ואולי במיוחד בימינו אנו, החכמה יותר כדי לחזור בתשובה ולעשות את הטוב. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד, שמה, אני רשע מרושע, מה אני אעשה? צריך לתקן את בית המקדש. אבל מי אני ומה אני, ותראה איך הרחוב, תראה איך זה, ממילא, בחיים לא יתקן את עצמו. אבל אם בן אדם בא ואומר, רגע, 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 מה אומרת לי התורה? אומרת, התורה אסור מרע על ידי עשייה טוב. בוא נעשה טוב, בוא נקיים כמה מצוות. בוא נפסיק להתרגז על כל שטות בכביש. בוא נתנהג קצת יותר טוב. על ידי זה, בעזרת השם, נגיע לסור מרע. זאת אומרת, שהעצה בשבילנו זה לדעת ולהבין. גם מתוך החורבן, וזה מטרת החורבן, יבוא בניין. אומר הנביא, שאומר שהחורבן של בית המקדש בעצם הביא יותר ממה שהביא הבניין של בית המקדש. כי אנשים נכנסו שאננות בבניין של בית המקדש. וכתוצאה מכך נחרב הבית. עכשיו שהבינו, ראו את החורבן, פתאום מבינים את מה שהם עשו. ואנחנו צריכים להפיק את הלקחים באמת, ולהשתדל במיוחד בקטע שבו בעצם לקינו קשות, זה שנאת חינם. לתקן את העניין של שנאת חינם ואהבת חינם. וזה אומר כשאנחנו הולכים ברחוב, כשאנחנו מסתובבים, אנחנו רואים דברים, לא כל כך מוצאים חן בעינינו. אז לדעת לקבל אותם בצורה, איך אומרים, יותר רגועה. בואו, אנחנו לא נהיה חס ושלום, ניכנס לסטטיסטיקה הנוראית של כל האסונות שקורים. אנחנו ננסה לתקן את המצב, אנחנו ננסה לראות את הטוב. ננסה לראות את הטוב בכל דבר, וכמובן להבין כמה שחסר לנו בית המקדש. והדרך היחידה להקים את בית המקדש, זה כמו שאמרנו, זה לעשות טוב, ולהפיץ את הטוב, ולעשות את הטוב בעיני השם. ואם אנחנו נעשה את זה, ממילא נזכה בעזרת השם לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
אתה יודע מה יפה בזה?